עכשיו.
ערב טוב, אנחנו מתחילים שיבת מועצה מן המניין, מספר 0725, היום יום הרביעי, 2 ביולי 25, על סדר היום, שיעור פרוטוקול, ישיבת מועצה מן המניין, 0525, מתאריך 4 ביוני. הערות לפרוטוקול. מי בעד אישור הפרוטוקול מ-4 ביוני? אני בעד האישור. מוטי?
דרור בעד.
רפי בעד.
דורון בעד.
לי בעד.
לינדה בעד.
אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין, מספר 0625, מתאריך 4 ביוני. הערות לפרוטוקול. מי בעד אישור הפרוטוקול? אני בעד. מוטי?
יד בעד.
דרור בעד.
רפי בעד.
דורון בעד.
לי בעד.
לינדה בעד.
אלירן בעד.
שאילתה, לינדה.
אם אתם יכולים להקריא, כי אני
כן,
לא במצב.
אתה רוצה להקריא, דורון, או שאני...
טוב, בסדר.
אולי תגדיל קצת, אז...
רואים טוב?
אני, יש לי את הנייר, עובד הנייר.
לכולם יש את
זה. הרקע הוא שלינדה נתקעה באחת האזעקות במתחם יו, במרחב המוגן, והייתה שם אי שביעות רצון מהתנאים הפיזיים. היה, תכף תתקן אותי אם אני טועה, היה שם חם, לא, זאת אומרת, אנשים הזיעו, אנשים יצאו החוצה, הכל זה עדות שמיעה, כן? ולא הייתה קליטה סלולרי, לא ידעו מתי יש את הלחזלש. ובעקבות זאת, נשאלה פה השאלה, מי אחראי על התחזוקה של המרחבים הציבוריים במבנים שאינם של המועצה? מה של המועצה? ברור שזה של המועצה. את רוצה להמשיך?
כן, מה שהיה שם, לא יודעת מה קורה במרחבים האחרים. בכל אופן, בזה שאני הייתי, שהיינו שם כמעט שעה, זו הייתה השהייה הארוכה ביותר, אני חושב, בכל המלחמה הזו. בכל אופן, היו שם המון אנשים, כל המקום הזה מאובק. אפילו כיסא אחד לא היה. היו שם ילדים, חנוק. אי אפשר היה לשעות שם, בגלל זה פתחו את הדלת, יצאו, סיכנו את כולם. אני חושבת שזה לא היה מרחב מוגן בסופו של עניין. זה היה מקום הפוך, לא מוגן ושום דבר. ולכן כמה שאלו שאלות, ואני פה גם שואלת את השאלות. מי אחראי לזה? האם פיקוד העורף פה, אני רואה שכביכול האחריות היא של... אני לא רואה את התשובה בעצם.
טוב, אני אקריא את התשובה ואני ארחיב. אז ככה, אחריות היא של בעל הנכס והפיקוח של הרשות ופיקוד העורף. ההתחייבות של בעלי הזכויות במרכז המסחרי זה פינוי מקלטים, זה אני מדבר על פי החוק מה שמתחייב, פינוי מקלטים בהכרזה על מצב חירום תוך 3 שעות. קודם כל ברמה העקרונית, מותר לבעל הנכס שזה גזית להזכיר את המרחבים המוגנים למשתמשים השונים שם, אבל כשנותנים להם התראה הם צריכים לפנות את זה תוך 3 שעות לרמה של 80-20, זאת אומרת שלפחות 80% מהשטח צריך להיות פנוי.
רגיעה יכול להיות 100% תפוס, תיאורטית?
כן.
בסדר, אני שואל.
עכשיו,
יש להם 3 שעות לפנות.
יש להם תוך 3 שעות, הם צריכים לפנות.
ומתי אדון...
רגע, אני ממשיך רגע, קודם כל את התשובה. ואז יש במצב שגרה, יש פעם בשבוע מבקרים רואים שהדלתות בסדר וכו' ואפשר להיכנס. ובזמן מלחמה יש בקרה יומית, יומיומית שלנו, גם של המועצה וגם של פיקוד העורף, וזה נעשה. ובדיקת שילוט והכוונה בשגרה ובחירום. עכשיו, בפינוי השטח 80-20 אני כבר אמרתי. עכשיו, בעיקרון מה שעשינו במהלך המלחמה, זה שיפרנו את הפעם אחת את השילוט למרחבים המוגנים. מה שקרה זה בדרך כלל אנשים הכירו את המרחב המוגן שהבאה מבית הרופאים נכנסת לרחבה, אז כולם ראו את השילוט הזה, הכירו אותו, ובזמן מלחמה כולם נכנסו לשם. בו בזמן שהמקומות האחרים היו ריקים לגמרי. עכשיו הסדרנו עם כל בעלי העסקים שם, שכל אחד אמור היה לתת מכתב, גם נייר כתוב, אבל כל אחד שנכנס נגיד לבתי הקפה, בית הקפה אמר לו, הבית קפה הזה, מי שנמצא פה אם יש אזעקה, הולך למרחב המוגן הספציפי הזה ויש שילוט. כדי לווסת שלא כולם ייכנסו לאותו מרחב מוגן. ואז בעצם בימים האחרונים נהיה שקט בעניין הזה והמקום היה מסודר. הוא בלי מעברים, הוא בלי מזגנים, הוא בלי כיסאות, אבל אפשר לעמוד שם בצורה מסודרת ולא בצפיפות.
הנושא של מזגנים, אנחנו לא יכולים לחייב מכוח החוק, אנחנו יכולים לבקש מהם.
אני יכול לבקש מהם, אבל לא בהכרח.
מעברים, לא, לא, מעברים. אנשים לא יכולים לשעות שם, תשפחו מזה. אנשים פשוט פתחו את הדלתות והלכו. ממש 5 דקות, 10, וכל רגע זה עודת חיילת. זה פשוט סיכנו את כולם, את לא יכולה להתעסק עם כל אחד, את לא יכולה לבקש מכל אחד. ובצדק, זה היה...
ההתאמה של המקום, זה נעשה, כאילו ממה שאני מבינה, עם פיקוד העורף, והיה שם כל הזמן ביקורים, ובמהלך המלחמה אני ראיתי כל הזמן שהם חוזרים משם, וכשיש הערות דורשים מהם, מתקנים, כאילו כל הזמן, כל הזמן, על בסיס יומיומי, זאת אומרת, היו שם כל הזמן. הם ביקרו שם... רגע, אבל לא, שנייה, אבל אני מבינה, יש הבדל בין מה מותר ובין מה אנחנו רוצים, אז אני אומרת, אז צריך להגיד להם שידעו שאנשים לא שבעי רצון מהאופן שבו המקלט הזה מפוקד. זה הציבור שפוקד את המקום, הם צריכים לדעת, ולבקש מהם להשתפר אפשר, אבל את מה שאפשר לחייב דרשנו, וזה היה על בסיס, אני אומרת,
מה שמתחייב על פי החוק, דרשנו מהם והם ביצעו.
לא, אבל נשאלת השאלה, רגע, אני רוצה רגע...
אני לא מדברת חוק, גם אני יודעת.
רגע.
אני מדברת דברים בסיסיים, סבירים, כדי שישמש למרחב מוגן, לא כדי שננתק הצח, יופי, יש מרחב מוגן. אי אפשר לשאול שם.
אני רוצה לחזק את מה שהיא אומרת ולהגיד את הדבר הבא. מרחב מוגן צריך לשעות בו לפעמים גם 2-3 שעות. ואם אין אוויר, ואם הוא לא מעוברר, אז הם צריכים לעשות את זה. גזית קלופ זה לא גוף חלש או מסכן או אומלל, והם צריכים לקבל הנחיה מה צריך וצריך להבא. כשאנחנו נכנסים עוד פעם לדעתי לזמן חירום, יכולים להיות שם עשרות אם לא מאות אנשים במרחבים המוגנים במרכז המסחרי. וחד משמעית, הם צריכים לעשות את זה ככה שזה יהיה סביר, וזה צריך להיכנס לנו לתוך נועל העבודה בחירום, ולחייב אותם.
תשמע, אבל... רגע, א', אתה לא יכול לחייב מה שאין לך סמכות לחייב, אבל עברור, יש שם עברור.
זהו, כל מרחב
מוגן... כל מרחב מוגן יש לו עברור.
יש עירבות, מכניס אוויר והכל.
ואין לו מעבררים, אבל יש לו עברור.
יש, רגע, סליחה. החיים, אני רוצה להגיד משהו, החיים זה לא חוק. יש לך שיח שוטף גם להם איתך וגם לך איתך, וגם אם אתה תבקש ממני תושב משהו, סביר להניח שאני אתר לבקשה. ואם בסופו של יום, אחרי חצי שעה, אנשים פותחים ויוצאים למרות הטילים, אז בוא ניקח דוגמה שהיה נופל שם איזה טיל חס ושלום, והיו לנו 10 הרוגים, אז ההסתכלות הייתה אחרת, ולכן אני בא ואני אומר, צריך לנהל איתם בכל המקומות שזה הם לא פרטיים והם לכלל הציבור, צריך להיות יותר תקיפים ולהגיד להם חברים, זה צריך להיות עם יכולת שהות של 2-3 שעות. אז אולי לשים שם בחירום, עזוב רגע בשוטף היום, היום
אז לא צריך כלום. רק בחירום.
אם מעירים אותנו בשלוש בלילה ואומרים זה זמן חירום, אז להתארגן שהממד הזה יהיה... זה ככה אני רואה את זה.
מה לינדה רוצה פה? דברים די מינימליים, ניקיון, היא אומרת שהיה מלוכלך, אני לא הייתי שם.
הכל מעובד, כי אפשר היה אפילו לשבת על הרצפה, לשבת על הרצפה עם כיסאות. אתה רוצה לשבת על הרצפה, אתה לא יכול, תינופת.
כיסאות, קצת מים, מעבררים תעשייתיים, כמה זה עולה? זה 100 שקלים, וחיבור לאינטרנט...
אבל אתה לא צריך לשכנע אותנו, זה...
חיבור לאינטרנט, אני לא בטוח שלא מחויב היום.
דרך אגב, יש תמחיר,
יש שם בטוח, אנשים אגב, באופן כללי אני חייבת להגיד משהו. אנשים במלחמה היו שם, וילדים לדעת צחקו בפאדל, נכנסו. לא שמעתי אגב תלונות מאף אחד, חוץ מלינדה. אנחנו לא אומרים שהתלונה שלך לא נכונה, אני רק אומרת ש...
יעל, עם כל הכבוד, לא אומרת שלא היו. חמיתי לפחות, לפחות 50, ומחר מזדיעו אותי, ביקשו ממני, באותו רגע אני כתבתי לכם.
אז באחוז, אני רק אומרת, לדרוש... לא, אני רק אומרת, בדרך כלל... לא,
אנחנו נפנה לגזית, נעשה כמיטב יכולתנו.
אנחנו צריכים לבקש מהם, אבל יש הבדל במה אנחנו רוצים, ומה אנחנו מבקשים, ומה אנחנו יכולים לאכוף, ולאכוף עליהם.
אפשר לבקש, נכון, יש חוק, אפשר לבקש, וכמו שרפי אמר, יש פיח איתם, הם רוצים דברים מהרשות, אז אפשר לדרוש מהם, וגם לנו, לשפש סביר, יש דרישות מינימליות בתקופת חירום.
אז בהחלט אפשר...
אני אגיד לך את האמת, אני תפסתי את האוטו בזמן הטילים והלכתי הביתה. לקחתי סיכון, כן.
אז אני...
כן,
אז לא אני...
אז... ואיתי עוד הרבה אנשים.
אז, אני רק, אז אני רק אשתף אתכם שכשהייתי במרכז ההפעלה פה, בזמן המלחמה, כשהייתי פה, אז אני ראיתי איטל כל הזמן מתזז לשם עם פיקוד העורף, וגם את הדברים שהחוק מחייב, היה להם קשה מאוד להשיג מהם, למרות שאנחנו כאילו... לפי מה שרפי אומר, אתה רק צריך לבקש, והם כמו תושב שבהתנדבות, את מה שמכריחים אותם לפי החוק, והם יהיו באיום סגירה, וכמה פעמים כבר עמדנו ולהוציא להם מכתב שסוגרים את המקום, ושלא יהיה, כי גם את מה שהחוק דרש, היה קשה מאוד להשיג מהם.
אז תחפו, אז...
היה מאוד קשה.
זה לא בסדר.
אז תחפו.
בסדר.
זה לא כזה פשוט, אבל זה לא רק
שאלה. בסוף גזית העבירו את זה למישהו, והמישהו הוא המפעיל. אז אנחנו לוחצים על גזית, וגזית לוחץ על מישהו, אבל זה לא פשוט. הם מחויבים קודם כל לפי החוק. ומעבר לזה, אני צריך את הרצון הטוב שלהם.
הם לא עמדו בחוק גם, זה היה מאוד מאוד קשה לחייב אותם גם בעניינים של החוק.
הבן שלי שיחק פאדל, זה באמת, זה הבן
שלי... זה היה במאבק, זה היה במאבק יומיומי איתם.
טוב, הבנו.
לסיום הדברים הקטנים. הבן שלי שיחק פאדל, ילד בכיתה ד', שיחק פאדל. הייתה אזעקה. אחרי דקה מנסים לכתוב לו, אין קליטה, הוא לא, עכשיו אתה לא, הוא לא עונה, אתה לא יודע אם יש קליטה או אין קליטה, לא ידעתי שאין קליטה, עכשיו אתה לא יודע אם הוא משחק, כן שמע, לא שמע, ילד בכיתה ד', אתה מתחיל לזה, עכשיו, אחרי 20 דקות אתה מבין שאין קליטה בממד. אז זה כל מיני דברים קטנים שצריך להפעיל עליהם, זה לא נעים.
המועצה תוציא 5,000 שקל על מאווררים, אני לא חושב ש...
אבל זה נכס פרטי, אתה לא יכול בנכס פרטי לשים.
מה, הם התנגדו?
לא שהם התנגדו, זה נכס פרטי.
לא, בהסכמה כמובן.
טוב, הבנו. יאללה. יכולים לשים גם מזגנים ולבוא ביום המלחמה להרכיב להם מזגנים. הבנו, אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו.
מאוורר תעשייתי.
נעשה כמיטב יכולתנו, ואני מציע שתכיני מכתב מסודר, אני אביא את המכתב המסודר למנכ"לית של גזית.
בסדר, ביום שהיא תבוא לארצות חנייה, אז נצפה גם לה.
לא הבנתי.
אני אומרת, ביום שהיא תרצה לבקש חניות, אז נדע גם איך להגיד לה. אם לדברים המינימליים האלה אין שיתוף פעולה.
לא הולכים איתה, קודם כל מקשים עליה את החיים בעניין חניות, היא לא יהיה זה תמורת זה, כי כל אחד לחוד. חניות היא לא מקבלת ואנחנו מגבילים אותה בהגדלת פעילות בגלל חניות. אני לא הולך להתפשר איתה בעניין חניות.
טוב מאוד.
להפך, אני מקשה לה מאוד על החיים בעניין החניות. והיא הולכת להיות פה כנראה בשבוע הבא, כדי לראות איך קופים על העובדים של המתחם שלא יחנו במגרשי החנייה האלה.
אז באותה הזדמנות תבקש להם שם גם וואי-פיי וגם
אברס. אני אבקש, אבקש את הכל, אבל אני לא צריך, אני לא הולך לתת להם משהו, איזו הקלה בחנייה, כי אני מכביד להם על החנייה.
מצוין.
טוב.
טוב. אנחנו נבחר... מבקר מועצה חדש, עידן מנחם, הנה הוא יציג את עצמו. עכשיו פרסמנו רק ברקע מכרז, והייתה היענות של 15 או 16 איש, נשלחו כולם לבדיקה במשרד שעושה אבחונים. ההנחיה הייתה ששמונה מתוך כולם, השמונה שקיבלו את הציון הכי גבוה, הם יעמדו בפני הוועדה. והוועדה בחרה את עידן מנחם, יציג את עצמו, הינו על ידי.
אהלן, קודם כל נעים מאוד. כמו שרשום בקורות חיים, באמת עידן מנחם, בן 38, גר כרגע בשכונה החדשה פה באור יהודה, שלבי מעבר לגני תקווה. יש לי מעל 10 שנות ניסיון בביקורת, הייתי מבקר בחברות גדולות, הייתי מבקר ב... במועצות, מה שנקרא, מן החוץ, זאת אומרת, חברות שנתנו שירותים למועצות. בשנה האחרונה אני משמש גם כמבקר של המועצה המקומית מצפה רמון, בחצי משרה. בהמשך לוועדה, אני אשמח להתחיל לעבוד באוגוסט.
הוא מעסק בחצי משרה. חצי משרה פה וחצי משרה במצפה רמון.
מאוגוסט?
כן, אני נזכר גם שירות מילואים, סוף החודש אני אסיים אותו בעזרת השם, ונצטרף לשורות.
יופי, כל הכבוד, כי הוא היה מועמד מבין 16 מועמדים, וזה יפה מאוד שנבחר.
בהצלחה.
בהצלחה. בהצלחה.
רגע, צריך להצביע, נכון?
צריך לאשר, כן.
טוב, אז אני מצביע בעד, עידן מנחם.
יעל בעד.
דרור בעד.
רפי בעד.
דרון בעד.
לי בעד.
אני
אירן
בעד,
אירן
בעד.
טוב.
נבחרת
בהחלט.
בהצלחה.
בהצלחה.
ועדה סטטוטורית שמחרת.
כן, גם ועדה טיטוסית.
בפיקוח משרד הפנים, ועם משרד הפנים...
כן, אני יודעת, אני פשוט שמעתי שהיו 16 מועמדים, אז...
לא, לא, גם המכרז הוא בפיקוח משרד הפנים, עם נציג שר הפנים שכאילו עשה בקרה ויועץ משפטי וכו', זה לא...
היה תהליך ארוך מורכב, כל הכבוד.
לא כל הכבוד למשרד הפנים, על התארכות התהליך, הייתי אומר.
לא, אבל כל הכבוד לא שוב.
כן, זה כן.
הגיע לקו הגמר.
התהליך באמת היה תהליך ארוך בטירוף עם כל הבדיקות, עם כל ה-16 איש שנכנסו
לבדיקה. שמונה הלכו למבחני השמה.
מבחני השמה ו...
טוב, יש לנו את המכתב, לינדה, את רצית להעלות את העניין. אנחנו קיבלנו מכתב היום
חידוש הסכם...
רגע, הוא דור
אחרי
רמי. פספסנו את רמי, כן. אביטל פה?
כן.
אז בואי. תסבירי.
יש לנו יש לנו במועצה, ברחבי המועצה יש שטחים שבחכירה של בחכירה של שלנו במגרשים של מינהל מקרקעי ישראל או רשות מקרקעי ישראל?
רשות.
ו אנחנו מדברים על השטחים הציבוריים, כמו שטחים של בית הספר, גני ילדים. אני מדברת אך ורק על סביון הוותיקה, כי בגני יהודה יש לנו הסכם הרבה יותר מאוחר, ובשכונה החדשה זה כבר נרשם בבעלות ולא בחכירה. עדיין יש לנו איקס מגרשים שהם בחכירה, למשל כל מתחם של בית הספר, גני הילדים וכל מיני קטעים של כבישים ושטחים ציבוריים. ההסכם עומד, תקופת החכירה ל-49 שנים עומדת לפוג, ונתקלנו כבר מול משרד החינוך בבעיה שהם, אם זה עוד שנתיים, הם כבר לא רוצים לאשר לנו הקצאה לתוספת גן ילדים למשל. אנחנו צריכים לעשות פרוצדורה מול המינהל, ובאחד הסעיפים הנדרשים צריך אישור מועצה, אישור מליאה, שאתם מסכימים שנעשה את זה.
אישור עקרוני, כן.
אישור של המליאה שנדרשת החלטת מליאה על קיום התהליך הזה.
אוקיי, אנחנו עוד לא יודעים מה התנאים.
התהליך הוא של חידוש.
כלום, אני צריכה...
כרגע... החלטה עקרונית לאשר להאריך את זה.
כרגע זה למלא כל מיני טופסולוגיה בצורה מגוונת. להתניע
תהליך של חידוש הבחירה שאנחנו חייבים לעשות כדי ש...
עוד 49 שנה.
זה אמור לעלות כסף?
אין לי מושג.
בעניין הזה ניפגש בעוד 49 שנה, כנראה 50 שנה, כי עד שיגמר התהליך, אז בעוד שנתיים כנראה זה ייגמר, ובעוד 50 שנה ניפגש פה עוד פעם.
בכל מקרה, כן, אני בטוח יהיה פה. בכל מקרה, הבנייה של מבנים ציבוריים לא עולה לנו כסף מול המינהל, אבל יכול להיות שלחידוש עצמו ירצו משהו.
איוון.
אני לא יודעת, עד היום, אני לא יודעת שהמועצה משלמת משהו על השטחי בני, על המגרשים האלה.
בחוזה היה כתוב שיש.
יכול להיות, אני לא יודעת, הגזברית צריכה להגיד אם גובים או לא גובים.
לא, זה בשנת 77.
אנחנו בכל מקרה נדרשים לפעול לחדש את החכירה.
נכון.
זה מה שאנחנו צריכים להצביע. כדי שיהיו לנו הסכמים בתוקף, לעוד 49 שנה.
בוא נצביע על זה.
מי בעד? אני בעד.
יעל בעד.
דרור בעד.
רפי בעד.
דרון בעד.
לי בעד.
לינדה בעד.
יש לי שאלה אחת.
כן.
אתם משווים את הרשימה של השטחים עם ספר הנכסים של המועצה? הייתי מציע.
תראה, יש לי... קודם כל אני בודקת את כל החלקות ציבוריות עם הנסחים שלהם, מה כתוב שם, קודם כל.
לראות שהכל כלול.
לא, אני מבינה מה שאתה אומר. אני יכולה להגיד לך שזה הסכם שבמקרה לפני כמה שנים מצאתי אותו באיזה תיקייה. אבל המקור אמור להיות במנהל. והמגרשים, יש יותר מגרשים ממה שמופיעים בדוגמת הסכם הזה, אבל אני בודקת מול הנסחים, ושם כתוב לי בדיוק שטר וכולי.
כדאי לבדוק שהחוזה החדש יכלול את הכל.
ברור, ברור. אנחנו עושים את זה.
אוקיי.
טוב, נקסט. קיבלנו מכתב של השר, שהוא מבקש לאשר 70% שכר או משרה לרב העתידי.
שיבחר במכרז.
כשהוא יבחר, איך שהוא יבחר, עם אופציה לתשלום של 100%. עכשיו, אנחנו צריכים לקבל החלטה, האם אנחנו מאשרים את זה. לינדה, את...
אני, איך אפשר לאשר דבר כזה בלי חומרים מינימליסטיים? האם יש למועצה הדתית תקציב לזה?
אז רגע.
קודם כל אני אעשה סדר בעניין.
יש מכתב.
רגע, אני אעשה סדר בעניין. קודם כל זה לא תקציב המועצה. זה תקציב המועצה הדתית.
נכון, עכשיו, ואנחנו
רגע. הרשות מעבירה למועצה הדתית ללא קשר, להוצאות שלה. יש מנגנון ונוסחה במשרד הדתות, שלפי גודל היישוב, לפי מספר האוכלוסייה, באים ואומרים מה כל רשות שנגיד מקבילה לנו צריכה להעביר, וכמה המשרד משלים. בגדול, אנחנו מעבירים בשנה בערך 900,000 שקל.
ללא שיקול דעת.
אין לו שיקול דעת.
גם כשיש רב וגם כשאין רב.
אגב, אני
זה
פעם...
כולל, אז זה, זה כולל תשלום משרת רב?
זה כולל, בכסף הזה הם מממנים את הרב, מממנים את המועצה, יושב ראש מועצה הדתית, מממנים את, ה... את אם יש בליינית שם במקווה, ואת כל אלה ש... עושים בדיקת כשרות, ויש את החוט הזה, שאלות איך הם קוראים לו.
עירוב.
עירוב. כל ההוצאות האלה, ואז ביתרת הכסף, הם משאירים אותו לפעולות, מה שהם קוראים.
כמה עולה משרת רב? 100% משרה הוא רוצה לכל השנה?
לא.
ואז יש נייר שבדקו אותו במשרד הדתות, והם אומרים שלמקרה של סביון, הם
אפשר לממן 70%
משרה לרב, וכדי שאפשר לממן את ה-70%, הם מורידים את התקציב ליושב ראש המועצה הדתית
מ-100%
ל-60%.
כשיש רב. בכל מקרה, אני קיבלתי מסמך, אני הרי חלק מוועדה שהוקמה לנושא בחירת הרב. כן. הישיבה הראשונה לפני מספר ימים, עוד לא בעצם התקיימה, היא רק כאילו ניסו לכנס אותה, ואז בעצם אמרה היועצת המשפטית שם של הוועדה לבחירת רב ממשרד הדתות, שהתעוררו שאלות שקשורות לתקנה 8, טענות שחלק מהן נשמעות דומות למכתב שקיבלנו ובטח ראיתם אותו, מאיזה עמותה. ומחכים,
ומי
אלה? לא הכירה. והיא אמרה שאני, היא גם לא אמרה שזה קשור למכתב הזה, היא אמרה שיש איזה שהן טענות ושזה נמצא בבדיקה של ייעוץ משפטי. המזכיר של הוועדה חשב שאפשר להתקדם בנושאים טכניים, היא הציעה לחכות לתשובות, אז אני אמרתי גם שבואו נחכה לתשובות ולא נתכנס לפני שיהיו תשובות. כי אז בעצם הוועדה לא התקיימה, אבל נשלח איזה מסמך שהעברתי אותו גם למוטי וביקשתי שיעביר לכם עכשיו, שמדבר על הבדיקה הכלכלית של אפשרות לממן 70%, 60% את הדבר הזה. כשראיתי עכשיו שאנחנו נדרשים לדון בהיקף המשרה, אז ביקשתי שכולם יקבלו את זה ויראו את המכתב הזה. למרות שהוא נשלח לחברי הוועדה.
חוות הדעת של הוראת חשבון פה שמצוין.
זה מסמך ששלחו אותו כאילו רק לחברי הוועדה, אבל מאחר והמועצה כאן מתבקשת לדון.
אני דרך אגב גם לא קיבלתי.
ענת שלחה לכולם. בכל מקרה, אני...
איך יכול להיות? אני לא קיבלתי.
עכשיו, לפני הישיבה. אוקיי, אז תסתכלי אולי במה. אז המסמך הזה הוא מסמך כלכלי שעוסק בהיקף ובתקציבים של המועצה הדתית וכולי, וכנראה מצדיק את האפשרות לממן היקף של 70%. אני, כשהבנתי שרוצים שאנחנו נדון על היקף המשרה, אז ביקשתי שזה יעבור לכולם, כי זה נשלח אלינו רק לחברי הוועדה, ואני כן בעד שנדון בזה בפעם הבאה, וכולם יסתכלו על החומר, ולא נראה לי שאי אפשר
לראות.
מה?
אני לא ראיתי את זה.
אם מה שבפעם הבאה, אני ראית המכתב, אני לא קיבלתי נכון לרדת בזה כלום. ענת, שלחתי רק את המכתב ממשרד הדתות.
של השר.
לא מצורך
לזה כלום. אז תקבלו את ה... אם לא קיבלתם, תקבלו. לדעתי זה נשלח אליכם, וזה לא משנה, תקראו אותו. גם את חוות הדעת הכלכלית.
עכשיו, שאלה כללית. הבנתי שזה חוק למנות רב. לא מספיקים לנו שלושה רבנים פה
בישוב? אין לנו אף רב.
אשכנזי, ספרדי, חב"ד.
לא, 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 שלא נתבלבל.
זה לא רב יישוב.
אין לנו אף רב יישוב, אף...
בסדר, אין רב יישוב.
רגע, רגע, אף רב מהרבנים שאת סופרת אותם הוא לא רב יישוב.
את מבינה גם שהכסף שאת מעבירה למועצה הדתית, זה אותו כסף כשיש רב וכשאין רב, ורב יישוב יש לו תפקידים, ודווקא בשביל לאחד, זה דווקא דבר נכון שיש רב אחד שהוא לכולם, שהוא לא...
זה עוד יותר פילוג בשביל לאחד,
זה לא? כן, כי אם אתה לוקח רב אחד שהוא לא דווקא... אני חושבת שרב, שזה חלק מהתפקיד שלנו בבחירת רב, למצוא מישהו שיכול לאחד.
אבל חוץ מזה, מי שמפעיל את זה זה שר הדתות.
יש זכות למנות רב, הוא יכול, ואנחנו, או שאנחנו משתתפים בתהליך, או שהוא נעשה גם... יכול גם לעשות בלעדינו, כמו שמינו לנו יור ממונה שהוא...
עכשיו, רק רגע, מה החוק, החוק מאפשר לנו, הוא רוצה את הסכמת המועצה להעלות את זה ל-70, הוא כבר קבע 70%, אבל הוא צריך הסכמה בכל מקרה.
לא, הוא אמר שניתן לו הסכמה, הוא אמר שהוא מבקש גם שנסכים למפרע, כשיהיה אפשר לעלות ל-100%, לעלות ל-100%.
אני לא מוכנה ל-70, מה החוק אומר? 50%? מה החוק אומר?
כמה היה לרב ברודמן?
לא יודע.
אם אנחנו רשאים, נניח, כיישוב קטן, שיהיו לנו רק 50%, נניח, היתרון, קודם כל, הכסף שאנחנו מעבירים כמועצה למועצה דתית, זה לא יפחת אם אנחנו ניקח רב של 50%. והיתרון ב-70%, בעיניי לפחות, זה שהשאיפה שלנו זה להביא לפה כמה שיותר אנשים איכותיים שישתתפו במכרז, ויישוב קטן ממילא, השכר של הרב הוא נמוך יותר, זה לא כמו בעיר למשל. אז כדי להביא אנשים איכותיים, אז אתה רוצה גם לשלם. עכשיו, היתרון של 70% על פני 100%, שאני מעדיפה לאשר 70% כרגע ולא 100% למפרע, זה קודם כל שגם אנשים איכותיים יש להם לפעמים עוד עיסוקים, לא רק להיות רב יישוב, וגם שמאחר וזה מינוי לכל החיים, אנחנו בכל זאת שומרים לעצמנו איזשהו כוח בעתיד, אם יש איזו אי סביעות רוצה, אנחנו לא חייבים
ראש. מה זה מינוי לכל החיים? מה זה, ממנים עכשיו רב?
רב זה...
רב זה לכל החיים.
אגב, זה לא עכשיו ממנים, אבל...
זה החוק החדש.
לא, זה תמיד היה.
לא, זה לא היה תמיד.
רב הוא לכל החיים, זה כבר כמה שנים.
לפי דעתי זה עכשיו עד גיל 70.
אני...
לא, הם רצו שזה עד גיל 70, והשאירו את זה
לכל החיים.
ואם הוא לא מתאים ליישוב, מה קורה?
אם הוא לא מתאים ליישוב, מה קורה? זה לא טוב?
מביאים
לו
זה...
יש
בעיה.
צריך לבחור טוב. אנחנו צריכים... היתרון בעיניי של ה-70% על פני ה-100%, שנשאר לנו עוד איזשהו שיקול דעת בעתיד, להוסיף.
רגע, אני רוצה... בתוך המנגנון צריך להבין עוד משהו, שנגיד אותם 10... המנגנון הבוחר זה כל חברי המועצה, יושב ראש מועצה דתית. זה לא שייך לשמות, זה ה... במקרה שלנו זה 10. ה10 הנוספים, השר מתייעץ איתנו, אבל אנחנו, אין לנו סיי יותר מלהגיד את דעתנו. הוא יכול לקבל את דעתנו, הוא יכול לא לקבל את דעתנו, הוא צריך רק להתייעץ איתנו. אבל ההחלטה היא החלטה שלו בסוף.
אז
זה,
אני
בשביל
כמה השר הדתות, אז זה
בא
לא
כבר.
במה? לא תמם.
רגע, אני...
לא להתאמם שיש כאן ג'ובים אחד לשני, אז בואו, אני מקווה שלא נהיה אחד מאלה, אבל נראה לי שזה הולך לתת.
קודם כל, אני רק רוצה להזכיר לך שבפעם הקודמת, אז שר הדתות הקודם, שהוא היה כאילו נוח לנו, כהנה, הוא קבע במועצה הדתית, הוא עשה מועצה דתית קרועה, ודילג על כל המנגנון של בחירה. ואז הוא קבע שאפי יהיה היושב ראש מועצה דתית, והוא הביא מספר 2 מהרצליה, והשניים האלה ניהלו לנו את החיים. אז עדיף שזה יהיה משהו בבחירה. היום המועצה הדתית היא מועצה שנבחרה.
אני רוצה להבין פה, השר צריך הסכמה של המועצה?
לגבי מה?
לגבי ה...
לגבי מה? מספר החברים או השכר?
לא, לא, אני מדבר על המכתב.
לגבי השכר. לגבי השכר, אני אגיד לחלפי תקנה 3 לתקנות שירותי הדת היהודיים. השר מחליט בהסכמת מועצת הרשות, אבל כשמספר תושבים אינו עולה על 15,000 תושבים, אם אין הסכמה, זה השכר לא... השכר יהיה בחלקיות משרה של 50%. אם אין הסכמה בין השר...
זאת אומרת, בריאת המחדל היא 50%.
ככל שאין הסכמה בין השר למליאה.
50%, כן.
עכשיו יש לי עוד של...
50%, אוקיי.
שאלה עקרונית, העסק, זאת אומרת, המימון הזה מתקציב המועצה הדתית. האם לא צריך הסכמה של המועצה הדתית? זאת אומרת, למה אנחנו מחליטים על תקציב של מישהו אחר?
זה...
שאלה נאיבית.
החוק לא קובע שאתה צריך את ההסכמה שלהם.
זאת אומרת, החוק קובע שצריך הסכמה של הרשות המקומית.
לעניין היקף המשרה.
כן, כן, היקף המשרה, זה מה שאנחנו מדברים. טוב.
היקף המשרה זה החלטה שלנו, וה100% זה כתוב בחוק. מה הערך של 100%? זה נתון.
אתה מתכוון גובה השכר בשקלים.
גובה השכר במקרה של 100% נתון.
אוקיי. עכשיו הבנתי מה הולך פה.
טוב, אז...
דנים בזה...
אז אנחנו נדחה את זה לישיבה הבאה.
כן.
בסדר.
ואם אפשר גם, הוא יכותב שם במכתב שיש איזו רואה חשבון שנתנה איזו חוות דעת.
אנחנו נעביר לכם את הנייר.
כן, אז זה מדובר.
אגב, היא לא נתנה חומר מצורף, היא רק כתבה שמבדיקה שלה, אפשר לשלם 70%, כדי לשלם 70% מורידים...
אחי, זה גם בוואטסאפ של חברי המועצה,
את המכתב
שלך.
מורידים את השכר של היושב ראש ל-60%.
לפי המכתב יש חוות דעת.
לא.
אז
היא שלחה
את
חוות
דעת
ואתה... יש חוות דעת, אבל...
לא, אבל מוטי אומר חוות דעת זה עמוד אחד, זה ממש כזה.
לא, אבל היא נתנה את הסיכום שלה, היא לא נתנה את התחשיבים שלה. היא כתבה, לקחה בחשבון את זה ואת זה ואת זה ואת זה.
כמה עמודים זה?
שניים.
פחות מעמוד.
אבל הנה, יעל שלך חוות דעת.
כן.
טוב, אתם תראו את חוות הדעת. אין שם תחשיבים. אין אקסל. אין אקסל מצורף.
הבנתי, פשוט כתבה, אני רואה.
אז היינו מבקשים, אני לא ראיתי את זה, גם נתונים כספיים.
זה נדחה לחודש הבא.
כמה זה 100% משרה, כמה זה 50%, כמה זה 70%. זה נתן לפחות על
מה
זה. זה
כן בחוק, מה...
לא שלחו לנו את זה כמרצה. אני קיבלתי את זה כחברת ועדה, ואני אמרתי לכם, רק שינות שלא קיבלנו.
בסדר, אבל אי אפשר לקבל החלטה בלי חומר.
אז אמרנו, החומר נמצא אצלכם, ואם לא קיבלתם, נשלח את זה עוד פעם, והדיון יהיה בישיבה הבאה.
אני אומר, אבל אם בחוות דעת אין נתונים מספרים, אז נבקש לקבל אותם במקביל.
תכין בדיוק, תקרא, תגיד לי, תכתוב לי מה אתה רוצה שהיא תשאר.
בוא נכתוב, בדיוק.
בסדר.
עכשיו אני רק אומר לך, שמכיוון שזה מכיס אחר, אז זה פחות...
זה לא מכספי המועצה.
זה לא מהכיס שלי, זה מהכיס של המועצה הדתית. אז היא עכשיו אמרה, כדי לתת 70 אחוז...
לא תוכל לעמוד בזה, הם יבואו אלינו.
אין דבר כזה. אין דבר כזה.
אנחנו יכולים, זה אומר שצריך... יש מצב שהמועצה הדתית נכנסת לגרעון, מה קורה במצב כזה? שהיא לא יכולה לעשות פעילות, לא נאשר לה, יש תקציב שצריך לאשר ולפקח, יש גם גזבר.
יש גזבר שבודק, ויש גזבר ששומר שם על כל שקל.
בהנחה שאין לו לשלם את כל ה...
הוא לא מאשר, מה זאת אומרת?
את ה-70 או ה-100 אחוז, אנחנו צריכים לדעת את זה, שלא
נסבך כאן
את כולנו.
לא מסבכים כלום.
עם כל הכבוד לשר הדתות, ועל הבקשות שלו אנחנו צריכים לדון בזה.
בסדר, קבענו לדון בזה.
אם אני זוכר נכון, אפי אמר בזמנו שהשכר שלו הוא סביב 10,000. זה מורידים, אמרת 30%.
אני לא יודע מה השכר שלו.
זה לא יהיה...
אני לא חושב שהשכר שלו יושב ראש, אולי הוא לוקח 10,000, אבל אני בטוח שהשכר שלו יושב ראש הוא הרבה יותר גבוה. אבל אתה יכול לראות את זה בתקנות, זה לא...
זה מה שאני זוכר.
צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק.
30% מ-10,000 זה לא ייתן הרבה אחוזי משרה לשר.
אפשר להזמין...
לא, לרב, סליחה.
אפשר להזמין לדיון הפרטל אולי.
רבותיי, הנתונים בישיבה הבאה. לא שכולם מעניינים אותנו, אבל הישיבה הסתיימה, תודה רבה. אתה יכול לראות מה...